ברשות מוריי ורבותיי, צהריים טובים לכל הצדיקים. אנחנו כדרכנו עוסקים ביחד בעבודת השם דרך נושאים בפרשת השבוע, ולומדים ביחד בבית המדרש סוגיות מרכזיות בסדר היום הרוחני והמעשי שלנו. היום זה יום מיוחד לעסוק בענייני שלום ומחלוקת, נכון? דבר ראשון מפני שאנחנו בפרשת קורח, דבר שני מפני, טוב, לא נגיד את זה פה בהקלטה, פה בצילום, איזה סוגיות נמצאות אצלנו על הפרק, שעליהם נאמר מחלוקת קורח ועדתו. זה הרקע לעיסוקנו היום, אבל אנחנו נרצה לעסוק בצד הטוב, בצד החיובי, בצד המחבר, בצד שנותן טעם של שבח לתחביב הישראלי המצוי, וזה מהו התחביב הישראלי? להתווכח. נכון, להתווכח. זה ברור שאחד מהמאפיינים היותר פשוטים, היותר מוטמעים בחברה היקרה שלנו, החברה הישראלית, ויש כל הדורות כולם, זה להתווכח. תמיד אני, למה יש שני בתי כנסת בעיירה בדרך כלל? כי תמיד יהיה את זה שאני נכנס ראשי שלב, אני דווקא לא אכנס אף פעם. זאת אומרת בשביל זה, ואז אדם יודע שהוא יושב טוב. איזו היא מחלוקת, אומרת המשנה במסכת אבות, כל מחלוקת שלשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שלשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמי, ושאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו. אז אמרתי על החלק של קורח, לא נעסוק היום, עסקנו לזה בעזרת, אני חושב בשנה שעברה. אנחנו נעסוק היום בחלק הראשון, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. ראשית כל נעיר את ההערה הראשונה, שהביטוי סופה להתקיים סובל שתי פרשנויות. פירוש אחד, סופה להתקיים, מה הכוונה? שמה שהיא תמשיך, סופה להתקיים היא תמיד תהיה, ולכאורה זה מאוד מוזר, אנחנו מצפים שהמחלוקת תהיה תמידית, מוזר הדבר, אבל זה פירוש אחד של להתקיים, והפירוש השני סופה להתקיים, אה? תהיה הכרעה, סופה להתקיים, יהיה לה קיום, יהיה לה בירור, סופה להתברר בלשון אחרת. שני הפירושים האלה, שניהם יש בהם, באמת, אנחנו יותר נתעסק בראשון, כי הוא מאוד מעניין. כל המחלוקת שלשם שמיים סופה להתקיים, אם ככה מה היתרון במחלוקת, כנראה משהו מאוד חשוב, שעובדה, שאם זה מחלוקת שנקראת לשם שמיים, היא מחלוקת שהיא חלק מהתשתיות שאנחנו אמורים ללוות וללוות אותנו כל הזמן. זו שאלה ראשונה. דבר שני, יישר כוח, יעבדו חעמים. דבר שני, מה זה מחלוקת שהיא לשם שמיים, שמיים? הפירוש הראשון הפשוט של לשם שמיים בלשון שלנו, מה הכוונה? שמה? שהיא אמיתית. מה זה אמיתית? איך נקרא לזה אולי מה זה לשם שמיים? לשם השם, נכון? כל מחלוקת שהיא לשם שם השם, לשם שמיים. כן, כל מחלוקת, אדם להזכיר, טוב לאדם שיזכיר שם שמיים בכל אשר יעשה, נכון? שמיים, שם שמיים, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, לשם כבודו של הקדוש ברוך הוא סופו להתקיים. יפה מאוד, זה נכון, זה הפשט, זה הפשט לגמרי. אבל, כיוון שאנחנו רוצים היום לראות את העומק שבדבר הזה, ולראות עד כמה זה דבר יסודי, חיובי ואמיתי בעם ישראל ובבירור האמת, העובדה שראוי שתהיה מחלוקת, אבל אז נשאל את עצמנו, מה, אז באמת אנחנו כל הזמן חיים בחיים של מתח? לא, בכלל לא בטוח, יכול להיות שהמחלוקת היא לא תוצאה של מתח, היא תוצאה אחרת לגמרי. נמחיש את דברינו, קצת המהר"ל אומר את זה כשהוא מדבר על המשנה הזאת, אבל נמחיש את זה בינו במה שכתוב בספר הבהיר ככה, מהי שמיים? מה זה שמיים? אגב, מה זה שמיים? רגע, לפני שאני מסתכל. יש ארץ ושמיים. למה נקרא השמיים שמיים? אז יש אומרים שם מים, פירוש מים העליונים, מים התחתונים, יבדל אלוקים בין המים אשר מעל הרקיע, למים אשר מעל הדבע, יקרא אלוקים לרקיע שמיים. פירוש אחד. פירוש שני, מה זה שמיים? יש שם, 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 שם. זה האין סוף. שמיים, תמיד אתה מגיע לפה, יש עוד שם, אתה מגיע לפה, יש עוד פעם שם, אתה מגיע עוד פעם לשם, זה הרבה שם ברבים. כל הזמן אני בתוך, כי השמיים הם אינסופיים, הם גדולים, כל הזמן השם שלהם זה... ובספר הבאיר אומר דבר נוסף, מהי שמיים? מלמד שגיבל הקדוש ברוך הוא אש ומים ותפחן, כוונה היא הוא ערבב אותם זה בזה ועשה מהם ראש לדבריו, דכתיב ראש דברך אמת, והיינו שמיים, שמיים, אש ומים, עושה שלום במרומיו, נתן ביניהם שלום ואהבה, ייתן בינינו שלום ואהבה. אז אם ככה, מה זה שמיים? זה נוטריקון, זה עיבוד מילולי של שתי מילים. מילה אחת היא אש, והשני זה המים. ביחד יוצא שמיים. אם תרצו קצת לקרב את זה למציאות, אז נדבר על האש והמים כחומר ואנרגיה. בסדר? שמה שמרכיב את העולם בגדול זה החומר שהוא המים, שזה החומר הבסיסי, והאש שזה האנרגיה, שהם בעצם באיזשהו משתלבים. ואז אומר המדרש פה, עושה שלום במרומיו. מה זה שלום במרומיו? שלום בין האש לבין המים, ולכן זה נקרא שמיים. איך אתם מבינים את זה? וכאן כבר ניכנס כבר להסבר העמוק, אחרי זה נראה את ההשלכה שלו. איך אפשר להבין את הדבר הזה? שבעצם אש ומים, לא ראינו אש ומים בעינינו, בשמיים. מה הרעיון בזה? שני כוחות מנוגדים שנמצאים ביחד, יוצרים בסוף הרמוניה אחת מחברת. דוגמה מאוד פשוטה לדבר הזה, שאנחנו ברגע זה ושנייה זו נמצאים כל הזמן בתוכו, אנחנו אפילו לא מרגישים. וזה האטום. האטום שהוא מרכיב את החומר, שמרכיב אותו את כל המציאות, בעצם מורכב ממה? מגרעין ומי? אלקטרון ופרוטון, שהם כל הזמן נמצאים במתח, זה יש לו מינוס וזה יש לו פלוס, ובעצם המתח שביניהם או המבנה המשותף שלהם בכלל הרמוניה יוצר חומר יציב. זאת אומרת, אם אנחנו היינו יכולים עכשיו לראות ברגע זה אטומים, נראה קודם כל רוב הסטנדר, הוא לא קיים הסטנדר הזה, כי רובו אוויר. כן? מה שאנחנו מרגישים זה בגלל שיש תנועה של האלקטרונים, אז אנחנו מרגישים את המוחשיות של הדבר. אבל באיזשהו מקום, מה אנחנו רואים? שכל החומר כולו, מראשיתו, מראשית בריאתו, מהיותו המולקולה הקטנה ביותר, בעצם על מה הוא מבוסס? על מתח, מתח שיוצר הרמוניה בין שני ניגודים, בין הפלוס לבין המינוס, שנמצאים במערכת ביחד, והם משתלבים באיזה חוקים פיזיקליים שמאחדים אותם. כי אם הכל היה רק פלוס, מה היה קורה? ככה. ואם הכל היה מינוס, העולם היה מתפרק לו לגמרי. יש משהו, יש עדינות של שני חלקים, של המינוס והפלוס, שבונים ביחד את החומר לצורך העניין, סוג של המחשה, מה זה נקרא? שמיים. זאת אומרת, החומר שמרכיף אותנו ועושה את הכל. הווה אומר, כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, הוא בנה אותו מתוך מורכבות ולא מתוך אחידות. אין פה רק דבר אחד שנמצא בעולם, אלא יש מורכבות של חומרים שביניהם יש אנרגיה, האנרגיה הזאת מאזנת אותם לכלל הרמוניה. בסדר? מובן? גם מי שלא היה ב... לא יודע מה, מגימה פיזיקלית או כימית, זה יכול להבין, כי אם אני הבנתי אתם בוודאי מבינים איזה טוב מאוד, אבל זה טוב בשביל בסיס, כי אנחנו לא מדברים על עולם החומר, למרות שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל באחדות, ולכן מה שנכון לגבי החומר, נכון גם לגבי אמונות ודעות והופעות גדולות שקיימות במציאות. ולכן, מכאן, מהראייה הזאת בעצם, מההגדרה שהגדרנו כאן, שהיא הגדרה מאוד מאוד משמעותית, של קיום הדבר, נכון? להתקיים כוונתו, קיומו של דבר, יכולתו להיות נמצא דווקא מורכב מתוך כך שכיוונים שונים, שכוחות שונים מתכנסים להרמוניה אחת, שמקיפים בעצם משהו שהחיבור ביניהם יוצר משהו שלם. ולכן מתוך כך אנחנו לא רק לומדים פרשנות יפה למשנה במסכת אבות, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, כל מחלוקת שהיא חלק מתוך נפתח את הסוגריים שמיים, הכוונה היא כל מה שאמרנו, סופה להתקיים, היא נותנת את הקיום למציאות, לדבר, אלא זה מביא אותנו למערכת שלמה של התייחסויות. כמו שאמרנו קודם, עם ישראל הוא מאוד מגוון. עם ישראל דווקא נותן לגיוון כל כך הרבה מקום. הרי מה שאנחנו עושים בבית המדרש, כשאנחנו לומדים, ולא משנה מה אנחנו לומדים, לא יעברו אלה 4 דקות או 5 דקות כשנגיע למה? למחלוקת. וכל מה שאנחנו עוסקים, יושבת חברות על בית מדרש ולומדת, מתחילים לצעוק אחד על השני, צעקות נוראיות, נכון? זה חושב, לא, מה הפירוש? הפירוש הוא כזה, זה מה הפירוש הוא כזה. בוא נפריד ביניהם. מה, שלא יריבו כל כך הרבה. לא, זה לא טוב, למה? דווקא מפני שהם יריבו, מה יהיה בסוף? הם יגיעו לאיזושהי הרמוניה ביניהם שיצר כאן מציאות חדשה, נכון? מה? וכל הניגודים וכל ההשלמות שביניהם, איש ואישה, אתה צודק ועוד וכולי, כל העולם מורכב, מי עושה שלום ובורא את הכל. עושה שלום ובורא את הכל. עושה שלום בין כל החלקים ובורא את הכל. ומה שאנחנו עושים זה רק ללכת בעולם הפנימי שלנו, וגם בעולם ההנהגתי, בוודאי שלימוד כזה צריכים ללמוד כל מתווה המדיניות והיושבים. צריך שיעור פתיחה בכנסת לתחילת הזמן של שתהיה פעם ממשלה. צריך לעשות, שצריך לעשות איזה שיעור כזה. חבר'ה, אתם יושבים בו 120 אנשים, בואו תראו איך, איך זה עובד. והנה אומר ככה בהמשך הקטע. פירוש, כי אי אפשר שיהיה דעת החכמים על דרך אחד. לא יכול להיות שכולם יחשבו אותו דבר. ואי אפשר שלא יהיה חילוק ביניהם, כפי מה שהם מחולקים בשכלה. כל אחד קיבל זווית, כל אחד קיבל כיוון, כל אחד קיבל רמה של התבוננות. כי כל דבר ודבר, אי אפשר שלא יהיה בחינה יותר מאחת לדבר אחד. נכון? זאת אומרת, כל דבר בעולם מסתכלים עליו מזוויות שונות. כל אחד מסתכל מזווית שונה, שאף אם הדבר תמה, אי אפשר שלא יהיה לו גם צד בחינה של טהרה של מה, איזה כיוון כזה, וכן אם הדבר טהור, אי אפשר שלא יהיה בו בחינה של תומה, ובני אדם מחולקים בשכל, ואי אפשר שיהיו כל שכלי בני אדם על דרך אחד כמו שהתבהר. לכך, כל אחד מקבל בחינה אחת כפי חלק שכלו. זאת אומרת, כולנו סובייקטיביים, כולם מתבוננים על העולם בזווית מסוימת, וכל אחד מקבל את הזווית הזאת, ולכן אדם פרטי לא יכול להגיע בעצם למכלוליות של כל השלם, כי הוא מסתכל על זווית, כמו אותו משל ידוע, שאנחנו שמים פה איזה קנקן, כאן יש איזה, אבל זה שקוף, אז אפשר לראות את זה, אבל תראו את זה כקנקן, שבצד אחד נאמר יש ציור, בצד השני הוא חלק. ואז ישאלו אותי, מה אתה רואה? אני רואה פה קנקן, מה קנקן? יש עליו פרח. השני יגיד, איזה פרח? לא ראיתי שום פרח, מה פרח? זה חלק. אם אני עובד בגאווה, אז יוצא בעצם שאני אומר, מה פתאום, יש פה פרח, זה פרח. אבל אם אני מבין שישנם התבוננויות בזוויות שונות על המציאות, לאט דווקא החיבור שלי אליו והדיון שלי, זה לא רק משהו חד מימדי, יש כאן שני ממדים, פתאום אני רואה שלושה ממדים, כיוון שיש שני צדדים. זה העשיר אותי, זה יצר מצב שקיבלתי כאן תוספת דווקא בגלל המחלוקת. וכך אומר הרב בעולת ראייה, קטע מאוד מפורסם, על המימרה של תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר, וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך, אל תקרי בנייך, אלא בונייך, שלום רב לא אוהבי תורתך, ואין למה מכשול, נכון? זה, אנחנו אומרים את זה מדי פעם, נכון? נכון? זהו, יש כאלה שאמרו, זה חוש הומור, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אבל לא, יש כאן משהו ענק, אומר הרב ככה, יש טועים שחושבים שהשלום העולמי, השלום המבוקש, ההרמוניה העולמית שאנחנו מחפשים אותה כל כך, לא ייבנה כי מלדי צוויון אחד בדעות ובתכונות. כולם לחשוב אותו דבר. ולכן, כשרואים תלמידי חכמים, חוקרים, ועל ידי המחקר מתרבים הצדדים והשיטות, חושבים שבזה הם גורמים למחלוקת, בהפך השלום. הדיון של הבית מדרשי, הליבון של הסוגיה, הזוויות השונות, הניסיון להביא ראייה, לדחות, לסדר, לבנות, זה נראה כמשהו שהוא הפוך של השלום. הוא באמת אינו כן, כי השלום האמיתי אי אפשר שיבוא לעולם, כי אם דווקא על ידי הערך של ריבוי השלום, הרב מדייק כאן, מרבים שלום. מה זה של הרבות שלום? שלום זה דבר אחד. לא, אבל יש שלום שהבחינה שלו זה מתוך הרבה 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 פרטים. שיתראו כל הצדדים וכל השיטות, והתברר כולם יש להם מקום, כל אחד לפי ערכו, מקומו ועניינו. בסדר? מובן? נכון? מובן לכולנו. זה דבר מאוד מאוד חזק, אבל בואו נחזק את זה עוד יותר. כתוב בהמשך, נכון מה כתוב? תלמידי החכמים מרבים שלום, הכוונה לכל אחד אומר את דעתו, שנאמר, וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך. בסדר? רב שלום בנייך. אל תקרי בנייך, אלא בונייך. מה זה? מה, נכון, אנחנו רואים את זה כל יום. מה אתם, איך אתם מכוונים? מה הכוונה? בנייך אלא בונייך. מה, 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 מה כתוב? למה לא לקרוא? כתוב בנייך. כי מצוין. מה? שהם בונים עוד קומה על ידי העיסוק שלהם. אני רוצה להציע עוד דבר, לא בטוח שזה הפשט, אבל להציע. תחשבו שיש עכשיו איזו קבוצה של אנשים שרוצים לבנות בית. וכל אחד ממנו יש לו תפקיד אחר. אחד הוא זגג, אחד הוא טייח, אחד הוא צבע, אחד הוא אינסטלטור, אחד הוא וכו' וכו'. בסדר? עכשיו הם באים ורוצים לבוא ולחלק את התקציב של בניין הבית. בא אינסטלטור אומר, הכל אליי, מה פירוש? בלי צינורות אפשר לגור בבית הזה? שלושת רבעי תקציב אליי. בא הזגג, אומר, מה פירוש? מה, אתה יודע, איזה חורף יהיה, יכנסו כרוחות, כל התקציב אליי. לא, וכן הלאה, על דרך זה, כל ענייני הבית. פירוש הדבר, האם זה אומר שזה נכון אבל, שנגיד אותו בעל מקצוע, יגיד, אתם יודעים, אתם ממש צודקים, אני מוותר על הזכוכיות, זה לא מעניין אותנו, אל תיתנו לי תקציב. זה יכול להיות? לא. זאת אומרת, מצד אחד הוא צריך להילחם על דעתו, ומצד שני הוא צריך להבין שיש מכלול שמתפרס לכל הכיוונים. נכון? ככה זה בכל דבר. יש שרי ממשלה, מתווכחים על תקציב. זה אומר, מה פירוש? הכל הבריאות, מה בלי בריאות, מה יקרה? חס ושלום, זה יגיד, הכל הביטחון, איך המדינה יכולה? אם הכל, הכל, שום דבר לא קיים, צריך להגיע למצב שמצד אחד הוא נלחם על עמדתו, אבל הוא מבין שיש תקציב, וכן הלאה. אז אל תקרי בנייך, אלא בונייך. זה כמו הבנאים, כשהם בונים בניין, הם מבינים שזה מורכב, וכל אחד מצד אחד מעביר את מומחיותו וכישרונו אל השולחן הציבורי, ואז מתוך כך אפשר לבנות את הבית, שמורכב הרבה חלקים. נכון? וכך אומר הרב, ועד רבה, גם העניינים הנראים כמיותרים או כסותרים בתחילת הדיון, יראו על ידי קיבוץ כל החלקים וכל הפרטים וכל הדעות הנראות השונות, דווקא על ידם אור האמת והצדק ודעת השם ואהבת ותורת אמת. במילים אחרות, האמת יוצאת מתוך היכולת להקשיב או להיפגש עם דעות שונות. עוד מעט נשאל את עצמנו, בכל מקרה, גם אם מישהו בכלל יש לו ראש אחר ממני, בכלל הוא בכלל לא, בכלל לא במטרה לבנות את הבית, הוא בכלל לא רוצה מדינה, האם הוא גם חלק מהשיח הזה? איפה נמצאים בתוך השיח? איפה נמצאים מחוץ לשיח הזה? אבל אם השיח הוא שיח נכון, בסופו של דבר השוני מעצים ומפגיש אותנו עם המכלול היותר גדול. כמו שאומר הרב בעולת ריאה, וכאן יש הרבה ציטוטים, אבל כולם בכיוון אחד, כי אתם יודעים שהרב בעניין הזה אין כמו הרב, כן, בהרבה דברים, אבל בזה של רודף שלום, ועוסק בכל מחלוקות הדור, נכון? בכל הכיוונים, איך הוא בונה מחלוקת בצורה מדהימה, שכשבא אפילו כאלו שיצאו נגדו בצורה חריפה ביותר, הוא אף פעם כמובן לא נכנס לרובד האישי של הכעס, אבל הוא גם פתאום הוא מסתכל לראות איך אנחנו בונים משהו משולב, כמו שכותב הרב, נכון? שיפה לנו שיחתם של תלמידי הגאון מווילנה עם שיחתם של תלמידי הבעל שם טוב, ואנחנו נבנה מעל זה ארמון אחד שמאחד אותם. ושוב, לא תשטוש, כי אז אני סתם מוותר, אלא לבוא ולהעמיד את זה במקום הנכון. וכך אומר הרב בעולת ראייה לגבי בנר חנוכה, אהרון אוהב שלום ורודף שלום. הדלקת נר המנורה מציירת את כל המאורות שצריכים להאיר באומה. אור התורה, אור הנבואה, אור החוכמה, אור הצדק, אור הגבורה, אור השמחה, אור החסד, אור האהבה. נכון, אנחנו רוצים את כל אלה, נכון? את כולם אנחנו רוצים, איזה דברים גדולים. כל האורות האלה נראים לנו, האורות הרבים בפרטיותם, כאילו הם דברים נפרדים. זאת אומרת, זה מדגיש את זה, זה מדגיש את זה, זה עולמות שונים. אומר, צריכים הם להיות לפעמים עומדים בפירודם, כדי שלא תימחה צורת כל אחד מהם. זאת אומרת, נכון שזה אידיאלים שונים, ויכול להיות שיש אנשים, זה מומחה לאידיאל התורה, הוא גדול בתורה, זה גדול בחוכמה, זה גדול בחסד, כל אחד מדגיש בעבודתו האישית כישרון מיוחד לו. בתחילת העניין זה טוב שיש הגדרה אישית לכל אחד, אבל ועיקר הברכה היא ברכת השלום, ותתקיים בעתיד בהיות ההכרה הברורה, כי כל המאורות כולם בכל פרטיותם, בעצם מינם נר אחד, אל מול פני המנורה, יאירו שבעת המנורות, מול פני המנורה, פני המנורה זה המנורה שמכוונת לקדושה הפנימית, למקור של הכל. כל שבעת הנרות, שעל פי החזל זה שבעת החוכמות, זה כל מיני מפגשים עם המציאות, הכל מכוון למקום אחד. נמצא, אומר הרב באורות ישראל, שכל מחלוקת יש בין איש לישראל לחברו, בין קיבוץ לחברו, קיבוץ זה כוונה היא מפלגה, כן? קיבוץ זה קיבוץ לחבורה, גם היא בונה עולמות. וכיוון שהוא שכלול ובניין, תשים לב, הרב מעלה את המחלוקת למדרגה, לא של הכרח, שאין ברירה, מה אפשר לעשות, אנחנו מסתפקים במציאות, אלא כאידיאל, זה דבר נפלא, אין צורך לדבר מרורות, זאת אומרת, לא צריך להיות בכעס כל הזמן, לא צריך כל הזמן לסנוע את המפלגה השנייה, אין צורך לדבר מרורות, כי אם להודיע את הגודל ששני הצדדים עושים, ושהם יחד משכללים בניין עדי עד ומתקנים את העולם. ואז לפי התרחבות הידיעה תגדל אהבה, כפי הערך של גדולת השנאה יגדל החיבור, לפי הערך של גדולת הפירוד. זאת אומרת, אומר הרב, אנחנו צריכים לאמץ לעצמנו התבוננות שאומרת ככה, נכון שיש דעות שונות, בואו נדבר בינינו ונמצא את הגודל שיש בכל דבר ודבר. ואנחנו נאמץ לעצמנו את הגודל הזה כדי לבנות משהו משותף. בסדר? אבל זה דבר מאוד באופן, איך נקרא לזה, באופן אידיאלי, אנחנו אומרים פה דברים מאוד גדולים, נכון? אבל מה קורה באופן פרקטי בדרך כלל? מה? דרך כלל זה מתחיל די מהר לגלוש ל... פסים אישיים. הרבה פעמים כשיש לי דעה מסוימת, אני שייך למפלגה הזאת, ואז ממילא אני כבר כועס על המפלגה השנייה. אני כבר מרגיש שפוגעים בי אישית, ואז אני מאבד את היכולת שלי לבוא ולהסתכל על כל המהלך, נאמר, מבחינת תנאי מעבדה זה נפלא מאוד. מה עושים בשטח? איך באמת מאמצים דרך חיים אמיתית, שדרכה אפשר לבנות עולם גדול כזה, שמורכב מאחדות של ניגודים בכיוונים, אפילו לפעמים הפוכים לחלוטין. אומר הרבי יונתן אייבשיץ ביערות דבש את הדבר הבא. בזאת יוודא, אי המחולקים ובעלי יריבות, זולת הדבר שחלקו בו מתנגדים זה לזה, הם אוהבים גמורים בלב ובנפש. אם מרור לי שאני אוהב את השני, מבחינה אישית אני אוהב אותו, גם כשהוא מייצג אולי משהו הפוך. עכשיו תדמיינו לכם בראש מקרים כאלה, כי גם זה יכול להיות תיאוריה מאוד יפה. תחשבו רגע על מישהו שאתם ממש, או לדרך שאתם ממש מתנגדים אליה. בסדר? ונגיד שיש לה ביסוס אמיתי, זה לא סתם רצון הלב. ואני חולק עליה באמת. היא באמת בלתי אפשרית מבחינתי, הדבר הזה. אבל אף על פי כן, מבחינה אישית, אני מחפש את הטוב שבו. את הנקודה המאירה שקיימת בו. הם אוהבים גמורים בלב הלב, וזהו עוד, אם זה ככה, שמחלוקתם לשם שמיים. אבל אם אויבים ונותרים שנאה זה לזה, זהו, זה לא לשם שמיים. והתייצב השטן בתוכם. וזהו הסימן מסלול לחכמי המשנה. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? כי בכל מחלוקת אומרים שהיא לשם שמיים, אמרו כמחלוקת שמי והלל. מי זה הלל ושמי באופן מיוחד, שהם זכו להיות הדגם של המחלוקת האידיאלית? היו אוהבים זה את זה, וכיבדו זה את זה, הנאהבים והנעימים. זהו עוד שמחלוקתם לשם שמיים. יפה מאוד. בעמוד השני נביא את המקור הזה שאומר, מה אומרים, שואלים חז"ל, מה מיוחד בהלל ושמי, שלמרות שהם יחלקו אחד על השני באופן טוטלי, בין בעלי המחלוקת הכי עקביים בכל התורה כולה, זה בדרך כלל מקל, זה בדרך כלל מחמיר, אבל אף על פי שנחלקו לא נמנעו מלשאת נשים זה מזה. זאת אומרת, הם עבדו כל הזמן שבצד האישי הם באהבה גמורה. הם פשוט, זה נובע מחיפוש אמת בלבד, בלי שום אינטרס אישי. אז, אבל כמחלוקת כוח ועדתו, שיהיו נותרים איבה ושנאה, וכמעט יסכלו למשה וכדומה, זוהי שלא לשם שמיים, בסדר? אז זה מדד ראשון. מדד שני, אמרנו מדדים כדי שהמחלוקת שאנחנו חולקים עם בעלי דעות אחרות, זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות מפלגה, זה יכול להיות נושאים ברומו של עולם. איזה מדד שני יש שהוויכוח הוא ויכוח לשם שמיים? אומר חתם סופר למטה דבר כך, סופה להתקיים. מה זה סופה להתקיים? שלא יהיה כוונת המתווכחים לנטות דעת חברו לדעתו. כי מה לי ולא? אך יהיה הוויכוח להעמיד סברתי ודעתי על פי שכלי, באופן מה שחברי טען נגדי, אראה במחשבתי אם כנים דבריו, ואחזור בי, ואם לא נראים לי דבריו, אני עומד על דעתי, ומה בכך לי, אם יודע לי או לא? כי אין כוונתי לנטות דעתי, לכן יהיה דעת חברי שכנגדי להעמיד סברתו לעצמו. אבל אותם הרוצים דווקא שחברו יודע לו וכוונתו לאתו דעתו, אותם שוגים מדרך האמת. מי מוכן להסביר את הקטע הזה? מה אומר החתם סופר? איך מתנהלת מחלוקת נכונה וממוקדת? קודם כל, היא לא אינטרסנטית. אין שם דברים אישיים, אלא ענייניים לצורך העניין עצמו. דבר שני, מה אתה אומר? שמה הוא? אלא מה אני בא? אני לא בא לשכנע אותו, אלא מה? אני... נכון, אז מה אני לא עושה? זאת אומרת, אם אני בא עכשיו למה לעשות? להביא אותו לצד שלי, זה חיסרון. ומה זה היתרון? אז מה עושים ביתרון? אתה מחדד את דעתך, זה בדיוק ההגדרה של מה שנעשה, אבל מה כוח המניעה? מה אני עושה כשאני עושה לא נכון, ומה אני עושה כשאני עושה נכון?
כשאני עושה נכון, אני מבוא לאמת אליי. אני סוג שמחדד את האמת אליי.
כן.
כשאני עושה נכון אותו לכיוון שלי, אני לא נכון.
זאת אומרת, בעצם נגיד את זה בצורה מאוד ככה כללית, אני כל הזמן לומד. אני לא באתי עכשיו להטיל את מרותי על הסביבה, אני בא ללמוד, מה הכוונה? יש לי דעה, עכשיו אתה בא לומר משהו אחר, תשמע, זה באמת מעניין אותי, בוא תגיד את דעתך, בוא נבדוק, באמת נבדוק, אני לא באתי להגיד לך שתחשוב כמוני, בוא נבדוק, בוא נראה את הדברים לגופם, שכוונת המחלוקת לא תהיה להטיל את דעתי בכוח על דעתך, אלא ללמוד ממך, שאתה מסתכל אחרת על הדבר, אולי אני טועה בהסתכלות שלי, אולי אני יכול להוסיף עוד נקודת מבט שאני לא זכיתי לראות אותה. זאת אומרת, כאילו זה מחלוקת הפוכה. אנחנו בדרך כלל רגילים שמחלוקת, מה זה מחלוקת? זה לראות דם, מה שנקרא. אתה הולך, זה תופס, מוריד את היד לפה, זה מוריד את היד לפה. בכוח, בכלל לא מעניין כבר העניין של איפה המדיקה שאני אנצח. אני יש לי דעתי, מה מי יכול לחלוק על דעתי החשובה? לא יכול להיות דבר. אתה בא, בוא נוריד לך את היד, תראה שלא. זאת אומרת, אני כל הזמן עוסק בהגנה על עמדתי. זה דבר שפשוט סוגר מכל העניין של היכולת לראות את המכלול. כי המכלול מצריך אותי לצאת מהאני שלי, וללמוד גם מכיוונים אחרים, ולהעמיד את זה לדיון, ואז יכול להיות שני דברים. או שאחד ישכנע ויבוא להגיד לשני, אוי, באמת אתה צדקת, תודה רבה שהארת את עיניי. נפלא מאוד. ברוך השם, או שיתברר שבאמת הם לא מסכימים, אבל אז לאט לאט יתברר, אז רגע, אז בואו ננסה לגלות מה הנקודה שבגללה אני נמצא בעמדה אחרת. לא כדי לשכנע, מה לי ולא הוא אומר, שימשיך יעשה את עבודתו, אבל אני נפגש עם המון דברים, שבואו נבדוק מה הנקודה שבגללה אני לא סובר כמוהו. ואז הרבה פעמים נפתחים לי עולמות חדשים, וזה שלמדתי על עצמי, שנקודת המבט שלי היא כזאת וכזאת, ומתוך זה המסקנה היא ככה וככה. הווה אומר שיש לנו כאן דרך או שני דרכים לבוא. אם אמרנו שהשאלה הגדולה היא שאלת המחלוקת, וראינו את המחלוקת כמשהו שבעיקרון שלו אידיאלי, מכיוון שכל אחד יש לו את הנפש שלו ואת השכל שלו ואת הזווית שלו, וראינו שהדבר הזה נעשה על ידי שאיפה לבוא מתוך ענווה ומתוך הקשבה, נכון? נקרא לזה הקשבה קצת, נכון? להפוך את הוויכוח למערכת של הקשבה הדדית. מקבלים את הביטוי הזה? הקשבה הדדית, נכון? זה הביטוי החדש. מכאן ואילך, יושבים, יושב חברות, אומר, נו, בואו נקשיב אחד לשני. דבר גדול מאוד. זה הדבר הזה. ולכן אומר הרב צבי יהודה באיגרת שנקראת את החי אנוכי מבקש, פשוט הוא קורא את זה באמת בגלל עניין הדיומה, לחדד בקרבנו שגם אנשי אמונה גדולים, שברור שהיה להם דרך מאוד ברורה כדי להנהיג את האומה, וידעו שהדברים שצריכים ללכת בכיוון מסוים על פי דעתם, כי אנחנו נמצאים במצב כזה, אבל יש דעות חולקות, איך מתייחסים? אומר הרב צבי יהודה באיגרת הזאת, את אחי ואת אחיותיי, בכל חלקי עמנו, שבכל המפלגות, ובכל הארגונים, הידועים ושאינם ידועים, הנגלים והנסתרים ושאינם במפלגות, ושאינם בארגונים. זאת אומרת, אני פונה לכולם, גם לאלה שעובדים לבד, גם אלה שאני לא יודע מהם, גם אלה שכן מתארגנים בארגונים שונים, גם מפלגות, כולם, את כולם אני מבקש. הוא מפיל תחנונים לפניהם, חוסו נא נפשותיכם, ועל נפש עמנו כולנו. אל נא יתעלם מאיתנו אף לשעה. חומר האחריות לעומת גודל הבניין של פרק זמן נורא ונשגב זה, ואל נגיע לידי חילול השם חלילה. קודם כל אומר הרב צבי יהודה, אם אנחנו מתבוננים בגדול, איפה אנחנו נמצאים בהיסטוריה, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו נמצאים בעת מאוד מאוד גדולה. אנחנו ברוך השם זכינו וקיבלנו מאת הקדוש ברוך הוא את המנדט להקים מחדש אומה בארצה. והאי הצלחה או ההצלחה זה דבר קריטי, זה לא דבר של תוספת של איכות חיים או משהו. אנחנו הולכים לבנות פה את החברה שלנו. ואם אנחנו נבנה את החברה שלנו רק על הפלגנות, זה מסוכן ביותר. זה יכול לגרום וגרם, כידוע, בית שני וכל, זה גרם לפירוק ולהתפרקות. ולכן אנחנו צריכים לדעת האחריות איפה אנחנו נמצאים. ומה נעשה מתוך זה? אל נא יחליט כל אחד מאיתנו, כל מפלגה וארגון וחלק, אשר כולם עלו את טובת עמנו ותקומת ארצנו דורשים, כי רק איתו כל האמת והצדק. אל יחפוץ ואל ידמה במצבנו היום הזה להטיל את דעתו בכפיית ידיים על חברו. אל ישכח מתוך התרגשות של האידיאליות הקדושה, כי הדעה לא תוטל ולא תתקיים, אלא תעורבה ותרפה ותימוג. זאת אומרת, במילים אחרות הוא אומר, יש כאן מצד אחד חופש, כל אחד את דעתו. אבל מי שהופך את החופש הזה למצב שרק הוא צודק, וממילא הוא שונא, או מתרחק, או מתפרד מרעהו, זה דבר מסוכן ביותר. אני קורא למטה, נצמצם את חילוקי דעותינו הציבוריות בוויכוח הדיבור והכתב ובהגשמתו הישירה. זאת אומרת, לא נשתמש באמצעי התקשורת, שזה בזמנו היה העניין של, בעיקר העניין של הכתיבה, כן, של תמצא יחקדי נתון לציביות בוויכוח הדיבור והכתב, ושבהגשמתם הישירה לה נדלדלן בגסות האגרוף ובהרסה של השליליות. לא ניצור במרחב הציבורי שלנו לא אלימות, חס ושלום, ולא אלימות מילולית שיוצרת הורדה מאוד מאוד. נזכור את כוונת הצדק והאידיאליות שבכל אחד מאיתנו, ונמצא את הדרך הנכונה והמתאימה לסידור היחסים שבינינו ולתיקון מגמותינו המעשיות. אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, ואת רעת איש את רעתו אל תחשבו בלבבכם. עכשיו צריך להגיד, כן, מובן את הקריאה שלו? צריך כמובן לראות את הדבר הזה באמת בצורה מעשית. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לתת מקום לכל דבר, אפילו שהוא באופן מוחלט, זה לא אומר שאני צריך להסכים. זה לא אומר שאני לא, אפילו לא יכול להזדעזע מהעובדה שיש כאלו שחושבים כל מיני מחשבות שהם פירוק של בסיסים מהותיים במהות האדם, במהותה של המשפחה, במהותו של עם ישראל, בייעודו של עם ישראל. ודאי, אבל נצא מנקודת הנחה. הרבה יותר טוב לצאת מנקודת הנחה, שאנשים רוצים לתקן, הם לא רוצים להרוס. ייתכן שבמשך הדרך לשיטתם הם משתמשים בדרך שאינה נכונה, כיוון שלפי מה שאני רואה, זה לא הדרך הנכונה, זה לא הדרך המדויקת. זאת נקודת המוצא. זה לא אומר שאני צריך לוותר על עמדתי, אבל אני חייב בענווה להתבונן על הסביבה וללמוד מה הנקודה שמפריעה, מה הנקודה שיש בו שונה. כולנו מכירים את הסיפור הידוע, נכון, על התלמידי מרכז הרב שנסעו ליום הכיפורים לאחד הקיבוצים, שהרב צבי יהודה שלח אותם כדי לעשות מניין תפילה. ואז כשהם חזרו, הם חזרו מלאי התפעלו, באנו לשם, והם למדו מאיתנו מה זאת תפילה, והם למדו מאיתנו מה זאת רצינות, ומה זה צום. נו, שאומר הרב צבי יהודה, נו. מה נו, לא ידעו מה לענות. נו, נו. מה אתם למדתם מהם? מה אתם למדתם מהם? לנו יש מה ללמוד מהם? מה פירוש? מה אנחנו יושבי בית המדרש? מה יש לנו ללמוד? סליחה, יושר, מסירות נפש לאידיאלים, חברתיות, ועוד ועוד ועוד, לא עכשיו על זה. לא, אין. לכו חזרה. לכו תלמדו ותחזרו. זאת אומרת, יש מהלך שלומד מכל אדם. שוב, זה לא ויתור על עמדתי אם אני למדתי אותה לעומק בבית המדרש והגעתי למסקנה שזה חלקי בתורה, אני הלל, אני שמאי, ככה, זה החלק שלי, אבל יש כאן משהו. זה לא אומר שכדרך שאני צריך בכמה דברים תיקון, ולדעתי גם כן אחרים צריכים תיקון. אבל נקודת המוצא היא הנקודה של ענווה, כמו שאמרנו, שאומרת הגמרא ככה, מסכת עירובין, אמר רבי אבא, אמר שמואל, 3 שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותינו, והללו אומרים הלכה כמותינו, יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. בגלל קוצר הזמן, לא נוכל לבאר עכשיו את העניין, איך יכול להיות שמותר ואסור שניהם דברי אלוקים חיים. כן, כולנו מכירים את הארי הקדוש שאומר, מופיע פה למעלה, שאומר שלעתיד לבוא תהיה הלכה כבית שמאי, והיום הלכה כבית הלל, ואומר שיש לנו כל מפלסי רמת קיום. זה דיבר במפלס הזה, וזה דיבר במפלס הזה, הם בעצם יכולים שניהם לבנות בניין אחד. לא ניכנס לזה, אבל שואלת הגמרא, וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם? אנחנו יודעים שההלכה בעולם הזה ודאי, ברוב רובם של המקרים, הלכה כבית הלל. למה? האם בגלל שהם היו באמת יותר אינטלקטואלים משמעי? לא. מפני שנוחים ועלובים היו, הם היו ענוותנים, הם היו כל כולם בטלים לאמת, כמו שאמרנו קודם, מה אני יכול ללמוד, ושונים דבריהם ודברי בית שמאי. כל פעם כשהם היו עוסקים בסוגיה, הם כל מה לא התעסקו רק בשאלה מה אני חושב, אלא בוא נלמד מחדש את דברי בית שמאי, אולי הוא צודק, ויותר מזה, אפילו הקדימו את בית שמאי לדעתם, למדו את זה, ולעוד אלה שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם, ללמדך, שכל המשפיל עצמו, הקדוש ברוך הוא מגביהו, וכל המגביה עצמו, הקדוש ברוך הוא משפילו, כל המחזר על הגדולה, גדולה בורחת ממנו, כל הבורח מן הגדולה, גדולה מחזרת אחריו, וכל הדוחק את השעה, שעה דוחק טוב, וכל הנדחה בשעה, וכו'. מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת שהכל מתחיל בנקודת המידות האישיות של הלומד. כשהלומד בא ללמוד את האמת, כשהלומד לא בא לספק את האינטרס שלו, של הכבוד שלו, של הגדולה, אלא הוא לומד את הדבר עצמו, ובשביל זה הוא מוסר את נפשו להקשיב טוב בתורת ההקשבה, להקשיב לשני, כי אולי הוא יכול ללמד אותי הרבה, ואני לא נפגשתי, כי יש לו זווית אחרת במציאות. המהלך הזה יוצר מצב שבו אני פתאום מקבל גם מהחולקים עליי דברים רבים, ובמה שאני חולק עליו, אני לא חולק כי זה בצד אישי, אלא כי לגופו של עניין, זה תפקידי בעולם. ומתוך זה שזה תפקידו, וזה תפקידו, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, ישנם זרמים שונים, ולכן גם עם ישראל, בנוי הרי לא כולם אותו דבר, יש כאלה שיש להם נפש חסידית, ויש כאלה שיש להם עסק אחר, יש כזה שהוא שכלתני, ויש כזה בעל רגש, כולם חלק מההופעה הגדולה של הקדוש ברוך הוא בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שונים זה מזה, כדי שכל אחד יביא לידי ביטוי את את הזווית המיוחדת שלו. כמובן, זה הרבה עבודה של ענווה, זה הרבה עבודה של ללמוד באמת להגיד דברים אמיתיים, ולא להגיד רק מן השפה ולחוץ. אבל כשזה קורה, כשהמהלך הזה קורה, אז התורה עוברת מדור לדור על ידי עם ישראל, שבחרבנו מכל העמים, ואם היה חסר אחד במתן תורה, היה חסר מכל קבלת התורה. כי צריך את כולנו, צריך את כולנו, את כל עם ישראל. כולם. איך הרב ביגון אומר, גם את המפלגה הזאת, כן, המפלגה הזאת, כן, צריך את כל המגוון הגדול הזה. חלק צריך תיקון, חלק הוא בדרך, חלק הוא בתוך המעלה ההר, אבל בסופו של דבר, אחרי הכל, ורב שלום בנייך, אל תקרי בנייך אלא בנייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. ברגע שאני מתייחס לזה ככה, ואני רואה את כל התלמידי רחמים שהם חברים שלי, למען אחי ורעי, אדברנה שלום בך. כאן אנחנו חכים, כולנו בני משפחה אחת, כולנו בני אב אחד, למען החי וראה אדברנה שלום בך. ואז מתוך כך זוכים למען בית השם אלוקינו, אבקשה טוב לך. זה, אז מגיעים לירושלים, לגאולה השלמה, שהיא בעצם מאחדת את כולם להיות אחד, ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו, ומשם התורה יוצאת לעולם, ובעזרת השם שנזכה, שמתוך התפיסה הזאת, גם מדינתנו, וגם הכיוונים השונים, וגם כל החשבונות, וכל התתי חשבונות, בסופו של דבר יובילו אותנו לחברה מלוכדת, אוהבת, אחווה, שלום ורעות, עם כל הוויכוחים. זה לא מילים מן השפה המחות, זה פנימיותה של תורה, לבנות את האחד הגדול. וברגע שהאחד הוא גדול, אז היה השם למלך הכל הארץ, והוא היה השם אחד, הוא שמו אחד, בעזרת השם, יתברך, שר כוח.